אנחנו בעמוד 132, או במילים אחרות, מדויקות לא פחות, עמוד אחרון של הספר. גם כך אפשר לומר. כן. זה מעין סיכום, סוף דבר. סוף דבר זה מעין סיכום של חלקי הספר, מציג לפנינו את התהליך המתפתח. של רעיונות הספר, הדרכות הספר, כמו של הזוגיות עצמה. ואנחנו פה המשך, 132, ברכה חמישית. בברכה החמישית ששבע ברכות הנאמרות מתחת לכל חופה, כי אנחנו צריכים לומר באמת ש... תחת החופה, או כל מה שנעשה מתחת לחופה, הוא בעצם רעיונות תמציתיים ומדויקים מאוד של בניין הזוגיות. זאת אומרת, דווקא שם, בראשית, במקום ששם מתחוללת הראשית של הקשר מתחת לחופה, שם אנחנו צריכים להטות אוזן, לשמוע היטב מה בחרו חז"ל להשמיע מתחת לחופה. אותם דברים שנבחרו להשמיע ולומר אותם, הם דברים שמרכזים את תמצית עניינה של הזוגיות. לכן צריך לתת אוזן. בברכה החמישית, שבע ברכות הנאמרות מתחת לכל חופה, מברכים. שמח תשמח, רעים האהובים, הזוג החדש, כן? כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מה העניין פה? שמח תשמח, רעים האהובים, כמו ששמחת יצירך בגן עדן מקדם. על מתפללים לקדוש ברוך הוא, זה הדרכה, זה גם תפילה, כן, ברכה, אבל זו הדרכה בעצם. מה אנחנו יוצאים עם זה? עם מה אנחנו יוצאים? אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כן, כי הוא ישמח את זוג חדש, שימו לב, זה קרוי ברכה ופה זה נקרא תפילה, אתם רואים? תחילת העמוד זה כתוב ברכה חמישית, וכך אכן מכנים את זה, לברכה חמישית מכובד פלוני אלמוני. מצד שני זו תפילה. אבל אין הבדל. הברכה, פירוש דבר, מה הקשר בין ברכה ותפילה? הברכה, פירושה, שאנחנו מבקשים לפעול על השורשים העליונים, כן? על מקור השפע, כדי שיזיל עלינו את ברכתו. ואת זה עושים בתפילה. זאת אומרת, זו ברכה שהיא תפילה למעשה. זו ברכה שהיא תפילה. זו ברכה שעניינה לעורר שפע עליון. אז אנחנו מברכים או מתפללים, למעשה זה היינו אך, אותה המטרה. כן? התפילה, עניינה, כן? זה להכין את עצמנו, להכשיר את עצמנו להופעת השפע עליון. שזה ברכה בעצם. כן? אנחנו מברכים. נכון, גם מברכים את בני הזוג, אבל גם... מברכים את הקדוש ברוך הוא, ברכני בני. מה זאת אומרת מברכים את הקדוש ברוך הוא? מברכים את הקדוש ברוך הוא, פירוש דבר, עושים פעולה של הורדת השפע. זה לא פעולה של שינוי רצון במקום, וריבונו של עולם חס ושלום. אבל אנחנו עושים פעולה שמכוונת, כן, להורדת השפע עלינו. אז זו ברכה שלמעשה תפילה. ושניהם לדבר אחד נתכוונו. השגת שפע האלה. השגת השפע העליון, כבר הבאתי לספר פה, אנחנו תכף נחשוף את הלימוד של ה... נחשוף את הלימוד של ה... כן, לפחות אחרי ככה עיון החלטתי, תכף נדבר על זה. כל מקום, אז ברכה החמישים וכולי, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אנו מתפללים, אנו מברכים, אנו מתפללים. אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי הוא ישמח את הזוג החדש, כשם ששימח את אדם הראשון ואשתו בגן עדן. כן. בברכה זו נקראים הזוג הראשון עלי אדמות, בשם רעים האהובים. שמח תשמח, רעים האהובים. כן, שימו לב שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמח את הרעים האהובים. כן. למה אנחנו מתפללים על כך? למה זה לא ברור שהם ישמחו ביחד? הרי סוף סוף הם בחרו זה בזה, כן? וראינו אותם שמחים, כן? מתחת לחופה, הם שמחים. למה צריך להגיד שריבונו שלהם ישמח אותם? כי השמחה היא בעצם פועל יוצא של יצירה משותפת. השמחה תמיד תושג במקום שישנה השלמה, כן? השלמות והשמחה הם הולכים תמיד ביחד. ואנחנו מבקשים מריבונו של עולם, שלמרות שכרגע אנחנו שמחים, כמו שהיה נוהג אחד הגדולים לומר, כשם שאתם שמחים מתחת לחופה, כך תהיו שמחים תמיד. אבל זה לא מספיק צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל, צריך להתפלל שמהלך חיי הזוגיות שלנו יהיו מהלך מתמשך של יצירתיות והשלמה. שזה התנאי לשמחה. כן? שאמרנו לא פעם, ברגע שהניגודים נפגשים במסלול של התנגשות ולא מוצאים את הדרך להשתמש בניגוד כניגוד משלים או ניגוד כניגון, ממילא לא תהיה שמחה. יהיה מפח נפש, יהיה תחושת תסכול, זרות, ריחוק וכן הלאה. אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל הניגודים שהתגלו, למרות שכרגע הם מטושטשים בתוך סערת הרגשות שאנחנו נתונים בתוכה, כן? למרות שאנחנו כרגע נתונים לסערת הרגשות מתחת לחופה, כן? ויותר פועלים המחנים המשותפים והציפיות המשותפות, הספונטניות, הטבעיות, אנחנו יודעים שיבוא יום, והוא לא רחוק, אולי עוד הלילה, אולי כבר מחר בבוקר, שיתחילו להתבלט ניגודים. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, שגם כאשר הם יתגלו, המטרה המשותפת שלנו תהיה מספיק, מספיק חזקה ונחושה, כדי לגלות שהניגודים האלו הם סך הכל שתי חיילים באותו החיל, שתי חיילים באותה פלוגה, שתי חיילים בעלי תפקידים שונים באותה משימה. זה אנחנו מתפללים בעצם, שיהיה קשר עין ברור וחזק בין השאיפה המוצהרת של נישואין המשותפים, לבין כל הניגודים שהתגלו במהלך הדרך, שאינם אלא כשתי ענפים של אותו העץ. כי בלי שנגלה את זה, אז כמובן שלא נוכל להגיע לשמחה. אבל זה צריך להתפלל. צריך להתפלל שישמר קשר העין, כן? בין השאיפות המוסכמות שלנו לבין השוני באופי. אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי הוא ישמח את הזוג החדש, כשם ששימח את אדם הראשון ואשתו בגן עדן. בברכה זו נקראים הזוג הראשון עלי אדמות, אדם וחווה, בשם רעים האהובים. כן? אחת הסיבות שאנחנו נושאים את עינינו לגן העדן, לוקחים את מודל הנישואים הזה כנושא התפילה והברכה מתחת לחופה, אנחנו רוצים לציין שכמו שאדם וחווה היו יחידים בעולם, והיא לא פזלה לכיוונו של איש, והוא לא פזל לכיוונה של אישה, לא רק בגלל הסיבה הטכנית, כן? שלא היה אישה לפזול לכיוונה ולא היה איש לפזול. לא. אלא עצם עובדה שנבראו יחידים, כן? ועצם עובדה שהמציאות הזו נקראת רעים האהובים, זה בא לומר לנו שאיש ואישה שמתחתנים, הם צריכים להרגיש מבחינתם שהם לבד בעולם. לבד בעולם. פשוט לבד בעולם. זאת אומרת, רמת ההתייחדות צריכה להיות כל כך עצומה, רמת הריכוז והמיקוד, זה וזה, צריכה להיות כל כך חזקה. עד כדי כך, שהם ממש מרגישים כי הם לבד בעולם. כמו שבחופה הם מרגישים לבד בעולם, ותשאלו, חתן וכלה, מה הם זוכרים מרגעי החופה? הרבה דברים הם לא זוכרים. הם לא זוכרים לא בגלל שלא התרחשו הדברים האלו. הם פשוט נמצאים בתוך עולמם, בתוך עולמם. התייחדות יוצאת מגדר רגיל. כן? ההתייחדות הזו צריכה ללוות את מהלך חיי הנישואין. רעים אהובים, שתי מטרות עיקריות עבורן נוצרו הנישואין. א', שאדם ואשתו יסייעו זה לזו, כחברים לדרך, כחברים למשימה משותפת, מסייעים זה לזה. בעצם הסיוע שמסייעים זה לזה, בעצם מסייעים גם לעצמם. מסייעים זה לזה. אנחנו לא אנשים זרים, אנשים אחים אנחנו. כן? אנחנו נמצאים פה למען מטרה משותפת. לכן מסייעים זה לזה. אנחנו רואים זה היטב אגב, דבר מאוד מעניין, שבני זוג זוכים לפרי בטן. שיתוף הפעולה ביניהם מאוד גובר. כי הופעת הילד, הוא יוצר מין מטרה משותפת. אנחנו רואים שמטרה משותפת, כן, היא בדרך כלל יוצרת התייחדות. ככל שהמטרה היא יותר ברורה, יותר ממשית, כן, בעניין של בן, של ילד, פרי בטן, זה באמת מטרה שנוצרת כתוצאה מאיזשהו רגש, כן? זה לא משהו שקדם לו שכל או איזה ברור, הילד שמשותף שלנו, כן? הילד המשותף שלנו, אנחנו מסתכלים עליו וכל אחד רואה את עצמו בתוך הילד. הדבר הזה כשלעצמו, הילד הזה, כן? הוא משדר בעצם נוכחותו שיש לנו מטרה משותפת, לגדלו. ואז מלא אנחנו נפגשים על הריסה להתייעצות. אנחנו נפגשים, כן, מכוח הקישור שהוא מקשר אותנו. כמו שאומרים חז"ל, הפסוק, רש"י מביא זה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, אומר רש"י, בשר אחד זה הוולד, שהוא יוצא משניהם, בשר אחד. זאת אומרת, יותם בשר אחד בא לידי ביטוי בעצם בוולד, גם מבחינה אנטומית, כן? גם מבחינה ביולוגית, עצם העובדה שהוא נוצר משניהם, כן? זרע וביצית, כן? אבל יותר מזה אנחנו רוצים לומר. היצירה הזאת, שבעצם משקפת את שניהם בתוכה, גם גורמת להם לחדד את המטרה המשותפת. אנחנו מגדלים את הילד. אז חידוד המטרה הזו יוצרת מצב של השלמה ביניהם. כל אחד מביא את שלו, כן? להריסתו של התינוק, ושם נוצרת הידברות שמטרתה זה להצליח במטרה הנפלאה הזו, שנקראת גידול הילדים. דבר גדול. הדבר הזה אמור, כן? המטרה המשותפת הזו אמורה להיות כמובן מבוררת וחזקה דייה עוד לפני הופעת הילד, אחרת לא תמיד מגיעים לילד. כבר לפני כן מתפרקת החבילה. שאדם ואשתו יסייעו זה לזה. זה נקרא רעים. רעים פירוש דבר שהם רואים באותו המראה, באותו אחו. למרות שהם שתי כבשים שונות, אבל שתיהם נפגשים באותו המראה. כן, שכן ארץ ורעי אמונה. זה נקרא רעים. כן? רעים שהם רועים באותו מרחב, למרות שהמראה הוא גדול, כן? אותו המרחב, המרחב משותף, זה המטרות המשותפות, כן? וממילא הם יכולים להיות שונים, ואף פי כן נמצאים באותו מראה. יפה, זה עניין של רעים. כן? רעים שאדם ואשתו יסייעו זה לזה, ב' זה מסר אחד שעולה מתוך הברכה התפילה הזאת, ב' שיאהבו זה את זה, האהובים. האהבה כמובן היא תוצאה של ראות. מתוך הראות ודאי נוצרת אהבה. אנחנו רואים באותו המראה ושותפים לאותה מטרה ומגלים את השלמת הניגודים שבינינו, מזה נוצרת אהבה. מזה נוצרת אהבה. אין לך דבקות גדולה יותר, אין דבקות יותר גדולה, כן, מדבקות שנוצרת כתוצאה מחיבור הפכים. אם הדבקות נוצרת כתוצאה מדמיון והשוואה, שהם דומים מאוד, כן, לא נוצרת אהבה מזה, זה אגואיזם. כי כל אחד רואה את עצמו בזולתו. כן, לכן זה אחת הסיבות שנפגשים בחור ובחורה והם דומים מדי, אני לא יודע אם שמעתם את זה, מדי פעם אומרים ככה, בחור או בחורה, כן, יצא לי לא פעם להכיר בין בחור ובחורה, ידעתי שיש דמיון ביניהם, אבל לא ידעתי עד כמה. ואחרי פגישה אחת, הקשר נגמר. שאלתי למה, על פניו חשבתי שאתם יכולים להיות מאוד מתאימים. אז אומר לי הבחור, אכן צדקת, רק מה אנחנו מתאימים מדי. אנחנו יותר מדי דומים. הרגשתי כאילו אני פוגש את עצמי. אני באתי להשתלם, לא באתי לקבל חיזוק למה שאני. לכן זה בשביל. מאוד הצטערנו על כך, פשוט דיברנו שעות על גבי שעות. ממש דיברנו בשפה אחת דברים אחדים. ממש שפה אחת דברים אחדים. אבל זו הייתה הבעיה. זה היה כמו פלוס ופלוס שלא אפשר לנו התקדמות. אהבה אמיתית נוצרת דווקא מתוך השלמה. זה דבר גדול. הרבה פעמים נדמה לנו שזה קצת מוזר מה שאני אומר. כן? כשנפגשים בניגודים, מרגישים בעיקר את המתח. מרגישים את המתח. אבל מכיוון שאין את האומץ הנפשי להשלים את המהלך עד סופו ולגלות שלמעשה הניגודים האלו הם בעצם שתי תווים בסולם אחד, כיוון שאין את האומץ הנפשי להתקדם ולחתור לגילוי המדהים הזה שבעצם הניגודים זה צלילים בסולם אחד, אז נשארים עם המתח. ואז נדמה שצריכים לחפש את הדומה. איזה שחושב כמוני, שאוהד את אותה קבוצה, שאוהב את אותו אוכל, שאוהב את אותה מוזיקה. זאת אומרת, כך אני יכול לאהב אותך. זו בעיה רצינית ביותר. בעיה רצינית. כן? הראות, אם כן, מרמזת למראה משותף, קרי, מטרות משותפות, שבתוכם הניגודים מוצאים את מקומם זה עם זה, ומתוך כך מתפתחת אהבה. זה ב' ב' זה תולדה של א', אי אפשר אהבה בלא ראות. לכן כתוב ראים האהובים. מעניין שכתוב רעים האהובים. כן, שמח שמח רעים האהובים. למה כתוב אהובים ולא האוהבים? מה אתם אומרים? בואו נראה את ניצוץ החסידות שלכם, איפה הוא נמצא. למה כתוב רעים האהובים ולא רעים האוהבים? בסדר, זה יפה. מה עוד? מה זה אהוב? מה זה אהוב? כלומר, שתי התשובות נכונות, קשורות זה לזה, זו לזו. יש כנראה גם אפשרות אחרות להסביר כמובן, כן, שווים פנים לתורה, אבל די אם נסביר את שני הדברים האלו, כן, שנאמרו כאן ממש תוך כדי דיבור, בפחות מדקה, וזו התשובה, זה עיקר התשובה. כלומר, זה נורא נורא חשוב מה שאמרתם פה שם, אני לא יודע אם אתם יודעים אפילו כמה זה חשוב. אתה מבין כמה חשוב מה שאמרת, אסף? אתה מבין כמה זה חשוב? אמרת דבר נכון. אבל ברגע ננסה להבין בדקות ספורות, למה כל כך חשוב מה שאמרתם. זאת אומרת, שימו לב, כתוב כאן רעים האהובים. אז אמר, איך תזכיר את זה שלך?
אושר.
איך?
אושר.
אושר. אמר, אהובים לפני הקדוש ברוך הוא. אסף אמר, אם הבנתי נכון, אהובים זה על זה, נתינה. נתינה. זאת אומרת, אהוב, לא אוהב, אלא אהוב. כלומר, אתה אהוב עליי ואני אהוב עליך. זאת אומרת, הדגש הוא פה על הזולת האהוב, לא על חוויית האהבה. זאת אומרת, המציאות של אהבה, חוויית האהבה, זה רק אם אתה אהוב. אם אתה לא אהוב עליי, לא תוכל להתפתח אהבה. אם אני מצפה שאהבה תיווצר מאליה, בלא עמל, בלא מאמץ, כן? זה לא יעבוד. אתה צריך להיות אהוב. מה שאמרת, נתינה. והדבר הנושא, מה שאתה אמרת, אושר, כן? רעים אהובים לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שהם אהובים לקדוש ברוך הוא? שריבונו של עולם מאשר את הפוטנציאל שיש להם להגיע לאהבה. אז זה מתחיל ברעים האהובים למקום, שיש פה חותמת בעצם החופה. הקדוש ברוך הוא חותם את חתימתו. אתם אהובים עליי. להיות אהוב עליי, פירוש הדבר, להתאים את עצמכם לרצוני. אז אתם אהובים עליי. הזוגיות שלכם היא זוגיות ששלך חותמת אלוקית. אברהם אהובי. או אברהם אוהבי. גם כן, רעים העניין. מה? כן, כן. זאת אומרת, יש פה חותמת. רעים האהובים על הקדוש ברוך הוא, ורעים האהובים זה על זה. זאת אומרת, אנחנו מגלים בפועל, לא מאכזבים את הקדוש ברוך הוא. אותה הסכמה אלוקית, כן, של אהובים לפני המקום, מתגלית עכשיו בביטוי המעשי, שאתה אהוב עליה, והיא אהובה עליך. איך היא אהובה עליך? על ידי הנתינה שאתה מעניק לה. נותן, מכנה מכנה. זה שתי משמעויות שבאמת מקופלות פה בתוך הביטוי הייחודי הזה של האהובים, דבר שלא היינו מצפים על יכולה בחשיבה הפשוטה, היינו מצפים, שמח שמח, רעים האוהבים. כן? לא, לא עצם חוויית האהבה היא החשובה פה, אלא הדרך אליה. שיאהבו זה את זה, האהובים, אני אומר זה מפורש, שיאהבו זה את זה. בברכה זו, אנו מתפללים כי כל זוג חדש יגיע לאותה דרגה של אושר לה זכו אבותינו הראשונים בהיותם בגן עדן, כפי שראינו כאן. כן, כפי שראינו כאן. זוג חדש, כן? זוג חדש. העניין של זוג חדש, מה זאת אומרת? זוג חדש. לכאורה היינו יכולים להגיד באותה מידה של זוג ישן, למה? למה זה זוג ישן? למה זה זוג ישן? הם מתאימים זה לזה, נכון? אמרנו כבר נשמה אחת, זה זוג ישן. כן? למיטב של דבר זה זוג מאוד ישן. הוא חדש מצד ההתגלות שלו כאן בעולם הזה, אבל הוא ישן ושן. וישן לא מפני חדש, אבל יש פה התמזגות של ישן וחדש. החידוש הוא מצד ההרגל של הזוגיות, ההרגל המעשי. כן? הישן הוא מצד עתיקות הקשר במקור הפנימי. כמו שאמרנו, נשמה אחת. נשמה אחת זה ישן. הקשר כבר הוכרז 40 יום לפני יצירת הבלה. וזה חדש מצד ההופעה. אז פה ישן וחדש משלבים ידיים לפעולה, כן? על ידי זה ישנה הצלחה. אבל אם הוא רק חדש, כי ייקח איש, אישה חדשה ושימח את אשתו שנה אחת. השנה אחת היא להפוך את החדש לישן. אתם מכירים את המצב שלפעמים אתם מכירים חבר, שבוע, שבועיים, מתוך הקשר הנפלא שיש ביניכם, נראה כי אנחנו מכירים אותו כבר 20 שנה. מכירים את התופעה הזו? תופעה ידועה. למה? סימשתם אותו שורש נשמה. ומצד הנשמה אתם תמיד הייתם קשורים. עכשיו זה התגלה בפועל מכוח המפגש. נפגשתם באוטובוס, נפגשתם בצבא, נפגשתם בישיבה, זה לא משנה. יש לנו איזו העדפה ספונטנית, לא ניכנס כרגע לסיבות הנוספות של זה, אבל אחת הסיבות להעדפה הכמעט ספונטנית שלנו של אדם על פני רעהו, זה לא שאותו אני מרחיק ואותו אני מקרב, אבל מערכת יחסים שונה יש לי עם אדם אחד ועם אדם שונה. כלומר, יש אנשים שהקשר איתם הוא מתפתח הרבה יותר לעומק, ואנחנו מגלים אחרי כמה ימים של קשר, כאילו אנחנו מכירים מה זה מתאמין. אנחנו לא זוכרים שהקשר הזה התחיל, או לא מרגישים שהקשר הזה התחיל רק לפני 3 ימים. זה סימן שיש עתיקות בקשר. יש שורש משותף. לעומת זה, יש קשרים שמתפתחים אט-אט בצורה בכירית. הם מתפתחים, אין להם יסוד עמוק פנימי בתוך הנשמה. למרות שכל ישראל חברים, זה ברור, אבל אתה ענף של נשמתי ולא משורש נשמתי. יש הבדל בין השניים. אם אתה ענף של נשמתי, אנחנו משוחחים משני חלקי העץ. כן, למרות שאנחנו שייכים לאותו עץ. אבל אם אתה משורש נשמתי, סיפור אחר לגמרי. זה העתיק עם החדש. זאת אומרת, הזוג החדש, שזה אתה התחיל בעצם לגלות את השייכות העתיקה שלו, הוא יצליח רק לפי המידה של משלבים ומסגים בצורה נכונה את הישן והחדש. אין? זוג חדש יגיע לאותה דרגה של אושר זכרותינו, הראשונים ביותם בגן עדן. אדם וחווה היו כה מאושרים משום שהיו רעים אהובים. לא נשארה מחיצה אחת. טוב, זה לא דברים פשוטים, כידוע. חז"ל אמרו על זה כמה דברים. על הקשר המיוחד הזה בין אדם לחווה, היו שם כמה דברים שבכל אופן, לפי מדרגתם, צריכים תיקון. אבל באופן כללי, משם אנחנו שואבים את כל מושגי הזוגיות שלנו, אגב. כשאנחנו רוצים ללמוד זוגיות מהי, אנחנו הולכים למקום שבה הזוגיות נלמדת לראשונה. כל דבר שרוצים ללמוד עליו, באופן בסיסי, את מושגי היסוד, צריכים ללכת למקום ששם הדבר נזכר לראשונה בתורה. המקום ששם הדבר נזכר לראשונה, שם נמצאות אבות המזון העיקריים של הנושא המדובר. אנחנו יכולים למצוא אחרי זה הרחבה של הדברים, מה שנקרא אוזניים לתורה, בפרקים אחרים, פרשיות אחרות, בספרים אחרים, אפילו בנח, נביאים וכתובים, אבל לא לומדים נושא של זוגיות ממשלי. לומדים אותו קודם כל בגן עדן. אחרי זה משלי התבהר יותר. גם שלמה המלך למד את נושא הזוגיות מגן עדן. ומהקרנה של סוגיית או פרשיית אדם וחווה בגן עדן, מזה הוא כתב את מה שכתב משלי. כל עם, כן? כל המגלגל את שמועתו עד הר סיני. כל מי ששמועתו בהווה, יש לה בית אב, יש לה יסוד, היא נעוצה בסיני. במקום של ההופעה הראשונית, זה נקרא שמועה של תורה. אבל אם אתה לא יודע לשייך את הדברים שאתה אומר לסיני, אם אתה לא מסוגל לגלגל אותם עד סיני, למצוא תימוכין לדבריך, אפילו שמץ של תימוכין, דברי הרב קוק. אם הגעת לרב קוק, כבר הגעת לגאון מווילנה. אם הגעת לגאון מווילנה, כבר הגעת לרבי יהודה הלוי. אם הגעת לרבי יהודה הלוי, הגעת לרמב״ם. אם הגעת לרמב״ם, הגעת כבר לגאונים. וככה כבר אתה מתגלגל להר סיני. אתה רק צריך לקשר את עצמך בחוליה המשמעותית הקודמת. כן? זה לא מספיק שלך אסמכת מאיזה ארכי פארכי ברחוב דיזינגוף, זה לא מספיק. זה אתה צריך שהאסמכת תהיה משמעותית. כן? כל דבר נלמד בגן עדן. זה המקום של לימוד. אדם וחווה היו כה מאושרים משום שהיו רעים אהובים בדרגה הגבוהה ביותר. הם הדוגמה, צריך לחטט שם בתוך הפרשיות. פה הדברים נאמרים כעובדה מוסכמת. כמובן שאם אנחנו תלמידים טובים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה וכמה שאלות. איך, למה, כמה, מי, מתי. כן? צריך לחקור, להיכנס לתוך הפסוקים, לא יודע מיטב. כן? אבל יש פה קביעה, הם היו רעים אהובים בדרגה הגבוהה ביותר. וזה מלא שאלות, מלא שאלות. איך מדרגה כזו של ראות ואהבה יכול היה נחש לבוא ולסכסך ולהפריד ביניהם וליצור מצב של הטיית האישה לרצונו. זו שאלה עצומה. כן? החסידים, הרב קרליבך אומר, שזה מעיד על איזשהו פגם בשלום בית, כן? בין אדם וחווה. שוב, הוא מביא את זה בשם החסידים, הוא לא מביא את זה בשם עצמו. זו באמת שאלה גדולה, כן? למה נגיד לדברי חז'ל, כן? שאמרו, גם כן, בעניין היחסים או הקשרים, יחסי האישות, של אדם וחווה, שאחרי שבא אדם על חווה, כן? נתגלגל וישן לו, כל מיני ביטויים שמראים על איזשהו היסח דעת כזה או אחר, במהלך יחסי האישות שביניהם, כן? כן, כמו שאמרנו, גם הטיית הרגש של האישה, לכל מיני רצונות זרים של הנחש, איפה היה האדם, איך ייתכן שהאדם לא היה בקרבת מקום ומנע מן הנחש להיכנס ביניהם, שאלות קשות וחמורות, יש בדברים, צריך ללמוד אותם יותר. אבל כל זה לא שולל כמובן את היותה של הפרשה הזאת, כן, הבסיס, סלע היסוד של לימוד סוגיית הזוגיות. לטוב ולמוטב אגב, לטוב ולמוטב, לטוב ולמוטב. אדם וחווה, בגלל, הם היו רעים אהובים משום שחיו לפני שהחטא פגע באנושיותם והפך אותם ליצורים אנוכיים ומרוכזים בעצמם. דיברנו בעריכות אתמול על עניין של אנוכיות, או שלשום, כן? אנוכיות שבעצם היא תוצאת החטא, כן? אנוכיות היא תוצאת החטא. כל חטא הוא יוצר פירוד כלשהו בין האדם לעצמו, בין אדם לחברו. עוד לשונו של הרב קוק באורות התשובה, שכל חטא מוליד איזשהו שנאה ופירוד כלפי הבריאה. כלפי הצומח, כלפי הדומם, כלפי החי, כלפי המדבר. כל חטא לפי ערכו הוא גורם זרות בתוך הנפש, עד כדי הרגשת חוסר שייכות לדבר מסוים. אתה יכול בקלות, אם אתה הולך בדרך ורואה נמלה ועושה לה ככה עם הרגל, סימן שחטאת. סימן שחטאת. יש פה בעיה. אם אתה רואה איזה חרגול חמוד, ואתה בא ועושה לו ככה, כן? או סתם מטריד אותו ומצייר אותו, או נותן איזה ביתה לחתול, יש בעיה. זה סימן שיש פה קדם לזה חטא, כן? קדם חטא, והחטא הזה כבר פגע לך, טמטם את הלב, וציורי הלב העדינים, שאמורים בעצם להיות המצפן והמצפון המוסרי שלנו, שאמור ליצור רגישות עצומה לכל אשר בשם נברא יקרא, נפגמו, ומלא אתה מרגיש חופשי, ולפעמים אפילו מאושר, לבוא ולהציק לבעלי חיים, כן? כאלה ואחרים. המציאות של אדם, לפני חטא אדם הראשון, לפני חטאו, הייתה המציאות של אפס חיכוך, מה שנקרא. לא הייתה אנוכיות, כן? כל המציאות שלו בעצם היה מקום לבחירה אמנם, הוא לא עמד בניסיון שניתן לו, אבל באופן כללי הוא היה כלול ממערכות הקדושה, והיה במדרגה מאוד גבוהה, עד כדי כך שאפילו, כן? העקב שלו היה מכה גלגל חמה, ומלאכים היו מסננים לו יין וצולים לו בשר, וביקשו להגיד לפניו קדוש, מה שהתבלבלו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד שהפיל עליו תרדמה, כוכבים וחז"ל, וידעו שהוא אדם. אז המילים האלה כמעט לא אומרות לנו כלום, חוץ מאשר איזה תימהון מבולבל. מה פה אומרים? זה האדם הראשון. אז צריך להבין שאדם כזה, כן, האנוכיות אצלו הייתה בטלה ברוב, ממש בטלה ברוב. כן? למרות שעדיין נשאר מקום חלוט לחטא, כן? מצווה אחת הייתה לו ונתערטל הימנה שלא עמד בה, ולא ניכנס לסיפור הזה כרגע. מכל מקום, אין שום ספק שהוא היה כלול במערכות הקדושה במידה כזו, שהתאפשרה המדרגה של רעים אהובים, מכיוון שהאנוכיות, שהיא אם כל חטאת וגורמת את הפירוד הרגשי והמעשי, כן? בין אדם לחברו, בין איש לשתו, לא הייתה קיימת במידה רבה, עד שבא הנחש והטיל את זוהמתו בהם, ואז התחיל הפירוד. החיים הבלתי אנוכיים, אותם חיו אדם וחווה, בטרם הם אמרו את פי השם, כן? פה צריך לפתוח סוגיה גדולה ורחבה, מה זאת אומרת לאמרות את פי השם, כן? למה אמריית פי השם גרם את הדבר הזה, לא נעשה זה כרגע, אפשרו להם ליהנות ממלוא העושר שנועדו לנסים ספק. בואו נעשה בכל אופן לסיים את זה, אני באמת רוצה לסיים היום. בבקשתנו לזכות בדרגה זו, אנו מתפללים למעשה כי תוענק לנו החוכמה. וואי, וואי, וואי. לא, אי אפשר לקפוץ. אנחנו צריך עוד שיעור אחד. מחילה, אני מצטער. כן, אי אפשר לקפוץ פה. זה גם עניין של אמריית פי השם וגם החוכמה, זה כבר יותר מדי. טוב, פעם בעבר השם, אז בארבע נשתדלים. נמשיך ממושלם. ברוך אתה, אדוני, שבכל עולם שכל נראות. דקה אחת, רק ברשותכם, אני חשבתי להתחיל ללמוד, אחרי שנסיים את הספר, זה יהיה כבר פעם הבאה, להתחיל ללמוד מתוך הספר הזה של הרב מרדכי שטרנברג. מתוך הספר הזה את היחידה שנקראת והיא חברתך ואשת בריתך, כן, שכפי הגדרתו, שיחות הכנה לפגישות לקראת נישואים. אז אולי יש כאלה שירגישו קצת זה מיותר לגביהם, אבל מצד שני, תודו שזה אטרקטיבי, יכול למשוך לפה כמה וכמה תלמידים. אז צריך להכריע בין הנישואים שנמצאים פה, אז יכול להיות שנצטרך להיפרד מכם, וגם שהחליטו שהם רוצים להתחתן. בסדר, בסדר, מה לעשות, אז זה מה יש. זה מה שחשבתי, בכל אופן, יש פה דברים באמת יוצאים מגדר רגיל. כן? כל מי שנמצא בפתחם של העיקרויות, כל מי שחושב בעתיד הקרוב להתחיל עם זה, חשוב שידע את הדברים האלו. יש פה הפתעות יוצאות מגדר רגיל. אני חייב לומר, התחלתי לקרוא את זה, אני משתוקק כבר קצר רוח להתחיל למד את זה. אז אם אין לכם התנגדות של ממש ללמוד את ה... אגב זה, כן, יש בזה גם את היתרון הגדול שזה לא ארוך. מה זה לא ארוך? לא ארוך, פירוש... רגע, לא ארוך, לא, לא, זה... לא, יחד... זה זה, הנה. זה ארוך? לא ארוך. זה מי? בעמודים. זה מי 89 עד... 125. אנחנו יכולים לסיים את זה כל שלושה חודשים. פילי פלאים? בסדר? כן, מה לעשות. אנחנו נתחיל את זה... אין ברירה. נתחיל את זה כל שם.